שלום לכולם, ערב טוב ושבוע טוב. אנחנו פרשת וירא. פרשת וירא זה הפרשה השנייה בספר שמות, וברור שאי אפשר להפריד בין הפרשות. אנחנו בתקופת השובבים, משהו מאוד מאוד חשוב. אני שומע מדי פעם אנשים, מתי עברו השובבים, למה כל פעם, כל שנה צריך לעבור את זה. אני אזכיר שוב מה שאני אמרתי בשבוע שעבר, ואני אחזק את זה. הזמן שתקופת השובבים זה זמן מדהים, זה זמן שמה שלא נשיג בו, יהיה קשה להשיג אותו בזמן אחר בשנה. מי שאומר שהוא מחכה שזה יעבור, הוא לא רוחני. ואנחנו נראה מהשיעור עצמו, למה וכמה זה מסוכן להסתכל ככה על המציאות. כלומר, יש הרבה אנשים שחושבים שהם לומדים קבלה, ורוחניות, ואסטרולוגיה וכן הלאה, ואין להם שום הזמנה, כי בעצם התקופה הזאת היא לא תקופה קלה, אבל היא תקופה שמאוד פוריה למי שמוכן ליישם את הכללים שאנחנו לומדים כאן. אז בואו נסתכל על זה. השבוע שעבר פרשת שמות, זה היה התחלה. אלה שמות לבני ישראל הבאים מצרים, ואמרנו זה הכל עניין של שמות. יש פה משחק של שמות, ומי שלא שם לנו משחק של השמות, מפסיד את רוב התוכן פה. זה עוד סיפור, כן. והם חיו באושר ואושר. זה לא עובד בצורה כזאת. אז כן, משה הולך בסוף לידתו של משה, הוא בורח, מגיע למדיין, ואז בסנה הבוער הוא מקבל את המשימה, לך לפרו, תגיד לו, שלח את עמי. ומשה הולך. אני מקצר את זה מאוד, והוא בא ואומר לפרו, שלח את עמי ויעבדוני במדבר, וכן הלאה וכן הלאה. ומה פרו אומר? פרו אומר, אתם רוצים חופש? סימן שאתם לא עובדים מספיק. ופרעו עושה את זה יותר קשה. כאשר בתכלס מה שכתוב בתורה, פרעו עושה את זה יותר קשה, בני ישראל היו עושים מכסה של לבנים כל יום, אבל הממשלה הייתה מספק אליהם את התבן. כאן פרעו אומר, אתם תשיגו את התבן לבד. ברור שהם לא מצליחים להשיג את המכסה היומית, והם נענשים. הם נענשים, מיד הם באים בטענות. מה המוסר הפשוט מאוד שכאן? שני דברים. ואיך זה קשור פרשת וירא? כי פרשת וירא מתחילה מתוך זה. קודם כל, כאשר אדם רוצה לפדות את עצמו מהזוהר, מהטומאה, מהקושי, מהחושך וכו', הוא חייב לשלם את המחיר. אין בחינם. וזה אנחנו יודעים, בן אדם היה מחור, היה מעשן כמה קופסאות סיגריות ביום. ופתאום הוא מחליט, זהו, אני לא אוהבת של הסיגריות יותר. זה לא מה שישלוט בי, הוא מפסיק לעשן. למחרת בבוקר הוא מתעורר, ריאות פתוחות, והוא יכול לנשום את האוויר. מה פתאום? הוא נהיה חולה. למה הוא נהיה חולה? אתה רוצה לצאת מעבדות לחירות, יש מחיר. כל התמכרות. ולכן, כי הגוף, המשעבד, אתה רוצה לצאת לחופשי? לא, 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 אתה נשאר כאן. כל התמכרות, כל התמכרות בהתחלה, ומי שחושב שלהיות חופשי זה בחינם, כי פשוט, אני רוצה להיות חופשי, בורי עולם, וכל העולם צריך עכשיו להשתחוות לפניי, כי אני רוצה להיות חופשי. כי אני עכשיו נפטר מכל מיני, לא, זה לא עובד בצורה כזאת. יש מחיר. לכל דבר יש מחיר, ובעיקר המחיר של החירות שמתחיל קודם כל מלקחת אחריות. זה לא הסיגריה אשמה, וזה לא זה השם, וזה לא זה השם. זאת הייתה בחירה שלי, ואני צריך לקחת אחריות. אין מצב שבו בן אדם נפטר מהתמכרויות. לא משנה איזה. יש התמכרות מסוד אחר. זה התמכרות שאנחנו מתמכרים לאנשים. בוס מתעלל, בעל מתעלל, אישה מתעללת, הורים מתעללים, ילדים מתעללים, מלא מערכות יחסים שהן מאוד 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 כואבות של מתעלל וקורבן. הדבר, התנאי הראשון שהקורבן צריך לקחת על עצמו, זה לקחת אחריות, אני בחרתי בזה. לבוא להאשים את המתעלל, אתה לא פותר אף פעם את הבעיה. למה? כי ברגע שאני מאשים את המתעלל, אז אני עכשיו אומר שזה הכל תלוי בו. כלומר, עד שלא הוא לא ישתנה, אין לי סיכוי להיות בן חורין. זה נגד כל החוקים של, של הקיום. ברור שבן חורין לא תהיה, למה? כי באותו רגע שהסכמת שזה תלוי בו, זהו, אתה כבר עבד, עבד על, לעולמים. בן חורין זה קודם כל שאתה לוקח על עצמך את האחריות, שאתה הכנסת את עצמך לזה, ואתה תוציא ואף אחד לא אשם לך. כן, אבל הוא לא בסדר. זה לא השאלה. זה לא השאלה. לא השאלה, מגלגלים חוב על, על ידי חייו. כלומר, הוא מתעלל בך כי זה התיקון שלו, אבל אם הוא היה... אם הוא היה עושה עבודה רוחנית ומתקן את עצמו, מישהו אחר היה מתעלל בך. כלומר, אתה צריך לבחור להיות במקום אחר. וזה קודם כל להפסיק להאשים. הרצפה העקומה, אמר הרקדן הגרוע וכן הלאה, כולם מכירים את זה. הסיגריות ככה, חברת הסיגריות הכניסה שם חומרים. ו... אתה צודק, אבל אנחנו לא פה להיות צודקים. זה לא, זה לא בכלל, זה לא עניין. אתה החלטת, אתה בחרת בזה, רק אתה יכול לצאת מזה, אל תתחיל להאשים אנשים, זה התעללות. לכן, ברגע שבן אדם רוצה לצאת לחופשי, אתה בעד מתעדקת. האם זה קל לצאת מהרגלים? דבר הכי קשה. הדבר הכי קשה זה הרגלים. הכלי הכי חזק של היצר הרע זה הרגלים. טוב, ככה אני רגיל. ככה התרגלתי, ככה אנחנו תמיד עושים. כן? זה כבר סימן שמשהו צריך להיות אחרת. אוקיי, ולכן הסימפטום תמיד, אתה רוצה לצאת מעבדות לחירות, יהיה לזה מחיר. אתה לא מוכן לשלם את המחיר? אתה צריך לשלם את המחיר של העבד, של להישאר בעבדות, ושם אתה תפסיד ברור, הרבה יותר מאשר מה שאתה מפסיד בזמן הקרב על החירות והתשלום, המחיר. מי שזוכר את אלתרמן ומגש הכסף. אין, בחינם אומר הזוהר יש רק צרות. בן אדם שהוא בזוהר פרשת תרומה, צריך לתת כל מה שצריך. כמה צריך? כמה שהוא יתבקש. וזה לא, אתה לא תעשה את החשבונות האלה. מה השווי של חירות? כל היקום כולו. מה השווי של העבדות? להפסיד את כל היקום. וזה הסיפור. ולכן, בני ישראל, בתגובה נורמלית לחלוטין, שאני בא לעשות משהו טוב, זה מה שמגיע לי. משה, באת, אמרת שתשחרר אותם, תראה מה קרה, נהיה יותר גרוע. מה חשבת? שפרעה יגיד, או, כל כך יפה מצדכם שאתם רוצים לצאת לחופשי. בבקשה, כמובן, ברור. כן, ככה זה עובד. יוצאים בני ישראל, ככה כתוב המדרש אומר, דתן ואבירם בעיקר, שני חבר שאפשר להשים אותם כמעט בכל חלאה שיש בתקופה הזאת, אנחנו לא מאשימים אותם, הם עושים את העבודה שלהם, וזה לבנות את האתגר. כל בן אדם שרצה אי פעם לעשות שינוי דרסטי, בחברה שבה הוא עובד, בקהילה שהוא שייך אליה, במדינה שהוא חלק ממנה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. קהילת החוקרים של וכך וכך וכך. ברגע שבן אדם בא לעשות שינוי דרסטי, ברור שהוא מקים לו אויבים בו זמנית. למה? כי הרוב יילחמו ויעשו הכל כדי להשאיר את הדברים כמו שהם. כי הנוע המוכר זה הנוח. הנוח של מי? לא של הרוח. לא של הרוח. בן אדם שמסתכל על הימים השובבים בתור, אוי ואבוי, מגיע ימי השובבים עוד פעם, הוא לא רוחני. הוא רוצה את המוכר ואת הנוח, רק שיתנו לו לשבת בשקט, איכשהו ירגיל, ושלא יזיזו לו את הגבינה. לא את הגבינה, ולא את הבירה, ולא את המיץ רימונים טבעי, לא משנה, כל אחד והרגילים שלו. אנשים נלחמים על זה. הם מוכנים לשלם מחיר יקר, בלהכפיש, וכל מה שבא לעשות שינוי אמיתי, עם חזון אמיתי. אלא עם חזון, אלא כלום, רק תשאיר את זה כמו שזה. לך, תעזוב אותם, תשאיר את זה כמו שזה. כל ההיסטוריה של השינויים החברתיים והמדעיים, הכל בנוי על זה. אתה רוצה להיות פופולרי? תהיה נחמד, תביא לכולם כוס קפה בבוקר, ולכולם תגיד שהכל נהדר. כפופולרי. אתה רוצה להיות אתה רוצה אבל לספק את הנשמה שלך, אתה רוצה לעשות שינויים. אז אתה לא אומר הכל על הפנים. אתה יכול להגיד, אפשר לעשות יותר טוב. יש לנו, אנחנו יכולים, יש פוטנציאל. ישר, יש מלא אנשים מקבלים חום מזה. מה, אתה רוצה לעשות שינויים? למה, מה רע באיך שזה עכשיו? לא אמרתי שזה רע, אבל יש, אפשר לעשות את זה יותר טוב. לא, תשאיר את זה ככה. איפה היינו היום? האנושות, אומר לכן, מתחלקת למובילים ונגררים. ונגררים, בדרך כלל, מכפישים את המובילים, זורקים עליהם את כל הלכלוך האפשרי, והנה פה הם מגיעים, ומה הם אומרים למשה? והפגיעו את משה ואת אהרון, ניצבים לקראתם בצאתם את פרעה, ויאמרו עליהם, יר השם עליכם וישפוט אשר יבאשתם את ריחנו בעיני פרעה. אתם יודעים, עכשיו פרעה שונא אותנו, הקודם הוא אהב אותנו. כן, הוא רק זרק את הילדים להטביע אותם ביאור. ואלה שלא הצליח, הוא שם אותם בתוך התיק שבקירות שהם בנו. מה זה יבאשתם את ריחנו? בעיני פרעה ובעיני עבדיו, לתת להם חרב בידם להרגנו. עכשיו נתתם להם תירוץ להרוג אותנו. סליחה, אתם לא נמצאים במחנה השמדה ענק? פתאום ורמסס וכן הלאה? לא שמתם לב? עכשיו, עד עכשיו פרעה היה, מה זה נחמד עלינו? הוא היה כל כך, זה תסמונת סטוקהולם. שאת מי, התסמונת סטוקהולם, את מי הם אוהבים? את המשבט שלהם, והם יוצאים נגד המשחרר. מכירים כאלה מקרים? ככה זה. את מי הבן אדם אוהב? את היצרה שלו. זה כל הפסיכולוגיה המודרנית היום. תאהב את זה, תתחבר לזה, תשתמש בזה. זה הנרטיב שלך. כן? זה לא נרטיב. זה עבודה זרה. זה שהאדם חושב שאנחנו פה בעולם הזה, ואני יכול ללכת אחרי כל מה שבא לי, ולא יהיו תוצאות. כי אני מאמין שזה יהיה בזה, תחשוב טוב ויהיה טוב. זה לא עובד בכל מקרה. תחשוב טוב ויהיה טוב, ושאתה באמת משקיע בזה. לא שאתה עושה מה שבא לך. קודם כל, העניין הזה שיש חוקים. בן אדם לא רוצה דין. לא רוצה דין. מה זה לא רוצה דין? כל אחד היה חולם על מצב שבו אתה אוכל כמה שאתה רוצה. אין לך, אתה לא מרגיש בחילה אחרי זה, אתה לא משמין אחרי זה, לא כבד לך, לא מלא לך את הקולסטרול, כל מיני דברים כאלה. אין בעיה, הכל בסדר. תכבד את הבן אדם כמו שהוא. ואז הבן אדם, הכל בסדר. אם אני, כל פעם שאני כועס על מישהו, אני חייב להגיד לו את זה. חייב להגיד לו, כי אני לא אחזיק את זה בפנים. כל הדברים האלה יש להם מחיר. אתה עושה את מה שנוח לך, והמחיר הוא כבד. יש בעולם שלנו סיבה ותוצאה. ואי אפשר להתעלם מזה. עכשיו, אם לחשוב טוב זה לחשוב טוב, כלומר, מה זה לחשוב טוב לפי ההגדרה הזאת? זה לא המצאה החדשה. תמיד זה היה. אני אחשוב טוב על עצמי, ואז הכל יהיה בסדר. ראיתם בן אדם אגואיסט מאושר? ראיתם בן אדם מאושר שלא לוקח על עצמו אחריות? ראיתם בן אדם שעושה את הכל, לסנוע את כל מי שמבק... את כל מה שדורש ממנו שינוי, והוא מאושר? אין מצב כזה. ראיתם אנשים עצלנים, חסרי מס, שמאשימים את כל העולם בצדקנות יתרה, שכולם גנבים וזה וזה, והם אף פעם, הם רוצים את הכסף, לא מוכנים לעשות את מה שצריך. הם רוצים את התהילה, הם לא מוכנים להשקיע את מה שצריך. ולכן הם שונאים את כל מי שמצליח. והם רוצים שכולם יהיו שווים. לקחת מהעשירים את כל מה שיש להם, לחלק את זה לעניים. ומה יהיה עכשיו? עכשיו נהיה מאושרים. אתה לא תהיה מאושר. אין. אין פרזיטים מאושרים. אין אנשים לא יצירתיים מאושרים. אין אנשים שמאשימים את כל העולם ולא לוקחים אחריות והם מאושרים. אין כזה דבר. זה סיבה ותוצאה, זה לא נרטיב. כן, זה נרטיב. מה זה נרטיב? בבלת שקר. איך אנחנו מצדיקים בצורה פילוסופית את החוסר רצון שלנו לשלם את המחיר כדי להיות במקום שאנשים אחרים הגיעו אליו ואנחנו לא מוכנים לשלם את המחיר. אנחנו רוצים שיתנו לנו את זה. אם לא ייתנו לנו את זה, לחם ושעשועים, אנחנו נשמיד, נשרוף את המועדון. שלנו. אוקיי? תסתכלו על כל העולם, זה נהיה יותר ויותר, כמו שרבי שמעון אומר בפרשת שמות, ששבוע שעבר, אוי, בחר רבי שמעון, אוי למי שיהיה בדור הזה, ואוי מי שיקרה ויוכל להימצא. מי שימצא באמונה, זה, הוא יזכה לשמחת המלך. להיות שמח? כן. מי שלא? אוי. אוי. אתה תאשים את כל העולם, חוץ מה שלקחת אחריות. מה פתאום שאני אקח אחריות? אני בסדר כמו שאני. ככה לימדו אותי, לא? אני לא חייב להתאמץ יותר מדי, למה אסור להתאמץ? אלה שמתאמצים, הם מקלקלים לכל היתר. אסור לתת פרס ראשון בבית ספר, צריך לכולם לתת פרס ראשון. נכון? כי מי שמתאמץ מקלקל לכל היתר. אף אחד שלא יתאמק. רגע, במשטר הסובייטי, הסוציאליסטי השוויוני, מי זה שעבד יותר והפיק יותר קיבל איזשהו תגמול?
לא.
שווה ושווה. מה הייתה התוצאה? איך הרבה שלה גמר ב-1930? לא יהיה להם מה לאכול. וככה נפלה האימפריה של ברית המועצות. אבל בינתיים, בשם השוויוניות הזאת, בשם שיהיה טוב לכולם, נהרגו, נרצחו, הושפלו, עונו יותר אנשים אשר אי פעם באיזשהו משטר בהיסטוריה האנושית. נכון? בזמן לא ארוך. 1917 עד 1989, והסבל היה בל יתואר. ותעל שבתם השמיימה. כמה שקר. שעוד היום מסתובב במקומותינו. והיום רואה להם, יר השם עליכם והשפוט אשר... וכולי. משה מושפע? גם הוא מושפע. האם אנחנו מרחלים על משה? לא. אלא. מה כתוב? וישוב משה אל השם, י' ק' ו' ק', שמות פרק ה', פסוק כ' ב', ויאמר, אדוני באלף דלת נון יוד, למה הראות לעם הזה? למה זה שלחתני? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרה לעם הזה, והצל לו הצלת את עמך. משה רבנו, איך אתה מדבר? איך אתה מדבר? הוא צריך להתרגל. אתם יודעים איך זה שאדם מסוגל לעמוד תחת לחצים גדולים, אי נוחות עצומה, כאבים והכל כדי להילחם ולהשיג את הטוב ביותר. אבל שבתהליך הזה הילדים שלו סובלים, סף הסיבולת שלו מתאפס, אין לו סף סיבולת. כשהוא רואה את הילדים סובלים, הוא מקבל התקפות חרדה, פחד, כאב וכו', הוא לא יכול לסבול שמישהו אחר. סימן שמשה, שעבר קושי בחיים שלו, אבל שזה עכשיו עם ישראל, הוא לא יכול. הוא לא יכול לעמוד בסבל שלהם. שלא, אין לו בעיה, בסדר, אבל ככה זה. מה הבעיה? שאנחנו רואים אמא או אבא, שפשוט מאבדים את ההשתנות, שהילדים שלהם לא נוח להם, לא נעים להם. אבל זה החיים. והם שוכחים. שבורא עולם הוא האבא של הילדים האלה, לפני שאתה היית אבא שלהם, או לפני שאתה היית אמא שלהם. הוא היה, הוא הווה, והוא יהיה האבא שלהם תמיד. עכשיו, אנחנו כאילו הורי מאמץ, משפחה אומנת, לתקופה מסוימת, ולך תדע, אולי זו פעם ראשונה שאלה הילדים שלך, אולי פעם חמישית, אבל נצחית הם הילדים של בורא עולם, לא שלך, אתה רק קיבלת אותם לפיקדון. אוקיי? אז נראה לך שעכשיו רק הדאגה עליך, לא לאבא שלהם שבשמיים. רק אתה, הדאגה שלך. אין אבא שבשמיים, הוא התפטר, הוא שם אותך להיות האבא שלהם לתמיד. כן? לא, זה לא עובד ככה. ודרך אגב, איזה חינוך אנחנו נותנים לילדים שלנו שאנחנו מאבדים את השליטה ונכנסים לחרדות? זה חינוך? זה הכי גרוע. הכי גרוע. כי כשקורה משהו, הילדים מסתכלים ישר על ההורים. וההורים משרים ביטחון, בסדר, יהיה קשה, אבל יהיה בסדר וכו'. אין חינוך יותר מזה. זה יותר שווה מאלפי שעות קריאה של ספרים חינוכיים וכן הלאה. ושההורה קצת לחץ, קצת כאב, מאבד את השתונותיו, זה יכול לזרוק שנים של חינוך ככה, לתוך הביוב, להוריד את זה עם המים. דוגמה אישית קוראים לזה. של מה? של אמונה? משה מאבד את זה. נראה ככה, ויאמר אדוני, אדוני מה זה? למה אותה? אומר מה נכתב באלף דלת נוניון, נוניוד, כי השם המיוחד ומידת הרחמים לא ירא עליו. יוד קי וו קי, אם אתה מחובר ליוד קי וו כמו שאמרנו, בשבוע שעבר, יוד קי וו קי מסמל, הרי למה יש לבורא עולם כל כך הרבה שמות? כמה בורא יש? שבשמיים ובארץ אחד. אז למה יש כל כך הרבה שמות? השמות האלה מייצגים את הצורה שבה אנחנו תופסים את הבורא, ואת המעורבות שלו בחיים שלנו. כלומר, מה זה אומר? היום יש פיזיקה מודרנית. כבר 100 שנים עיקרון היא הוודאות. עדיין לא תפסנו. מה אומר עיקרון היא הוודאות? איך שאתה מודד את הדברים, אתה גורם להם להיות. אז אם אתה תופס את, את הבורא כרק שכולו רחמים שלא, אין רע יורד מלמעלה, אז ככה זה יהיה. ואם אתה תופס את הבורא כמו שהרבה אנשים, הנה, ריבונו של עולם, מה עשיתי לך? למה אתה כועס עליי? למה אתה שונא אותי? וכל... אוקיי, ככה זה יהיה. ואמרנו, יש מחקרים מוכחים של אלפי אנשים שחקו ובדקו שהאופטימיסטים הם צודקים, וגם פסימיסטים צודקים. כלומר, שאתה מסתכל על העולם דרך הבורא המעניש, שהוא כל הזמן, אתה מרגיש כל מה שיש מישהו למעלה שרק מחכה. רק מחכה להזדמנות להוריד עליך איזה כפה. להכניס לך איזה סכין ולסובב. רק מחכה שתעשה טעות. אם ככה אתה מסתכל על היקום בכזה דין, זה מה שיהיה. כי בצורה, יש במלאכי, יש מקום, אתם קובעים אותי, אמר השם. אתם קובעים אותי. אתם קובעים איך הכוח שלי מתבטא בעולם. אם אתם מסתכלים מכיוון של דין, א' ד' נ' י', ככה אתם רואים. אתם יודעים מה? אתם צודקים. עד שתחליטו להסתכל על זה אחרת. הרי בורא עולם יש לו שם? אין לו שם. המקובלים מקסימום קוראים האינסוף ברוך הוא. לא כי אינסוף זה שם. אינסוף מראה על שלילת ההשגה. אין שם מה שאתה מבין. לא, אבל אני הבנתי את בורא עולם. כנראה שלא הבנת. תפסת? לא תפסת. למה? מה אתה יכול לתפוס? משהו שיש לו סוף. אם לא אין לזה סוף, אתה לא יכול לתפוס. אין לך יכולת, אין לך אפליקציה כזאת. בצורה. אז איך אני מתחבר לזה? מתחבר דרך שם יוד קי וב קי. שיכול לחבר אותי על אותו אור של רחמים, של אהבה, ועוד ניכנס לזה. מה רש"י אומר? נעזוב את זה ככה. ויאמר השם אל משה. פרק ו' פסוק א'. ויאמר השם, משה מדבר אליו כאלף דל נוניות, דין, אבל השם מדבר אליו, אתה תראה אשר אעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם, ביד חזקה יגרשם עצמו. במקום בדין, בורא עולם מדבר אליו ברחמים. צריך להרגיע אותו. הוא גם לא צריך לעבור תהליך. הוא גם עובר תיקון. כל העולם עובר תיקון. ולפעמים הדרך היחידה שבן אדם נמצא במצב שכל היקום כועס עליו, הדרך היחידה קודם כל שיהיה עם מי לדבר זה לתת לו חיבוק. בלי חשבון. חיבוק, חיוך. יהיה בסדר, אתה תראה, יהיה בסדר. תדבר. אחרי שהוא מרגיע אותו, מתחילה פרשת וירא. וידבר אלוהים אל משה. אלוהים זה דרך אחרת של מידת הדין. ואומר אליו, אני, השם. משה, יש לך חיוג לא נכון. אני השם, הכל לטובה, תדאג, אתה תראה, הכל לטובה. מה אתה חושב שאני לא ראיתי? אתה חושב שאני לא יודע? הנה. והארה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב. הוא אמר את זה בפסוק הקודם גם. מה הוא אמר? לא יגיד את זה בהמשך. הוא אמר פסוק קודם, עכשיו נמשיך. והארה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, בקל שדקי ושמי השם לא נודעתי להם. משה, אני אף פעם לא התוודעתי לאברהם, יצחק ויעקב בשם הזה, ואתה יודע מה, הם לא התלוננו. כמו שאמרנו, שזה אחד נושא בעול בעצמו יותר קל. כשאתה רואה את הילדים שלך סובלים, כמעט בלתי אפשרי להישאר שפוי. נכון? בעיקר לשמוע את הילד שלך צועק, כואב לי, יצילו. מי למה בית ההשתנות שלו? וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגורם אשר גרו בה, וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל אשר מצרים מעבדים אותם. מה אתה חושב שאני לא יודע שהם סובלים? אתה לא יודע שקשה להם? אני לא יודע, אני יודע, והזכור את בריתי. הם צריכים ללכת דרך התהליך, צריך להבין את זה שיש תהליך. לכן אמור לבני ישראל, אני השם, לא אלוקים, לא א' ד' נ' י' יוד קי וו קי, אני השם. תראו לכם עכשיו איך מתרגמים את זה לשפה אחרת. אי אפשר, זה יראה כמו איזה סתם סיפור. ומה קורה שאני יודע עברית, למדתי עברית כל החיים שלי, ואני לא מבין את השפה. אני לא מבין למה מחליפים כל הזמן את השם של הגיבור של הסיפור, בורא עולם. שוב, איך שאתה מסתכל, אם אתה מסתכל על זה שהבורא עולם שונא אותך, כל היקום שונא אותך. אפילו המגירה שמסרבת להיפתח. אפילו האבן שבדיוק דרכתי עליה בטעות ועכשיו זה כואב לי, אני עכשיו מקלל את האבן. מכירים את המצבים האלה? כי אתה לא מקלל את האבן, אתה מקלל את מי שברא את האבן. את מי שיצר את הסיטואציה הזאת. כי כולך במצב של כל היקום שונא אותי. כל העולם נגדי. מי קבע את התודעה הזאת? זה תודעה של עבד. תודעה של דין. אתה תמיד אשם, כולם אשמים, זה אף פעם לא יהיה בסדר. למה? כי אם כולם אשמים, זה ישתפר רק כאשר כולם ישתפרו. לא נראה שהם ישתפרו, מה זה אומר? הסבל הוא נצחי. הרבה יותר קשה לקחת את האחריות. אתה יודע מה? אני לא אחכה עד שהם ישתפרו. אני אשתפר בעצמי. שהם יישארו בזזל, אני אלך לגן עדן. אוקיי? לא רוצים לבוא? לא צריך. כן רוצים? תבואו. שמחה. וכאן מגיע הדבר החשוב ביותר לפי הזוהר. והוצאתי אתכם מתחת צבאות מצרים. אנחנו בפסוק ו', פרק ו'. והוצאתי אתכם מתחת צבאות מצרים. והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם מזו הנטויה ופשטים גורלים. מזכיר לכם משהו? ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם אלוהים, והידעתם, כי אני השם אלוקיכם. זה מופיע בהגדה של פסח, בתוך חמש לשונות של גאולה. אוקיי? והידעתם, כי אני השם אלוקיכם. הוא אומר על כך הזוהר. אחד ה... חלקים חשובים ביותר, כל העניין הזה של מה זה יציאת מצרים, שובבים, כל התקופה הזאת שאנחנו עוברים. סעיף נון ה' בזוהר. ולקחתי אתכם. שנייה, האמת, דילגנו על זה קטע גם, זה חשוב. סעיף ח' בזוהר. מה הייתה מה? מה כל הסיפור? בגין דה אלמה. בשמי קדישה התקיימה, אולם מתקיים על השם הקדוש, שמעביר לו את כוח החיים. הדה עוד יכתיב, זה מה שכתוב, שזה, כי ביה השם צור העולמים. מה זה צור העולמים? צייר העולמים. מי מצייר את העולמות ואת הקיום של כל דבר? מי צר צורה? בורא עולם. מי מחיה את הצורה הזאת? בורא עולם. אוקיי? האור הזה. דהה ביטרנת ון, התברון על מין, על מה דין ועל מה דעתי, ויש פה העולם הזה, בעולם הבא, העולם הגשמי, בעולם הרוחני. על מדע העולם הזה, בדינה התברנברא בדין. איך אנחנו יודעים? הוא קיים על דין. כתוב, בראשית ברא אלוהים. העולם נברא על מידת הדין. מה זה מידת הדין? שבן אדם אוכל כמו חזיר, בסוף הוא לא מרגיש טוב, הוא שותה. בלי גבולות, יש סיבה ותוצאה. אז יש כאלה שמאשימים את כל העולם, ויש כאלה שמתחילים להבין שיש קשר במה שעשיתי לבין התוצאה. ואני מוכן לקחת אחריות על הקשר הזה. בלי שהיה דין, לא היינו לומדים אף פעם את הכוח של דחיית סיפוקים, משמעת עצמית, עבודה קשה וכן הלאה וכן הלאה. זה דין. כל אחד מקבל מה שמגיע לו. לא מיידית באותו רגע. לפעמים בתשלומים, לפעמים כך, לפעמים כך. אוקיי. מה טעם? בגין התנהגות בנשה בדין, הבני אדם צריכים להבין שיש דין לכל דבר. בן אדם שחי בתור לד דין ולד דיין, איך הוא לא גומר טוב. לא גומר טוב. אם הוא לא הורג את עצמו, הוא הורג את עצמו. אמרנו להיות פסימיסט, להשים את כל העולם, לעשות מה שבא לי, ואחר כך להתלונן על כל העולם, למה זה לא בסדר מה שעושים לי, זה, אין אנשים שמחים כאלה, אתה לא יכול, אין אפשרות, ואז אתה נהיה ממורמר, ויותר ממורמר, ואז אתה מאשים יותר, ואתה יותר כועס, ואתה יותר פוגע, בעצמך ובזולת, אין, זה לא הולך. כי אחרת, בלי הסיבה ותוצאה האלה, אנשים לא לומדים. מתי אנשים באמת לומדים? מתוך מה שנקרא ניסוי ותהייה. או שאתה לומד מניסונם של אחרים, אבל אתה חייב ללמוד. אוקיי? ואלה שלא לומדים, באים עוד פעם בגלגול עד שהם לומדים. בורא, תח הזה, כתיב, הידבר אלוהים אל משה. גזירה דינה דקאי מעלי, מה כתיב לילה? וישב משה אל השם ויאמר, אדוני, א' ד' נוניות. חמי תוקפה דמשה, תראו את הכוח של משה. ושירותה דנביאותה, הוא בא ממקום של אכפת לו לעם ישראל. עדיין הבורא מוכיח אותו. משה, מה קרה? אתה חושב שאתה דואג יותר ממני? שלך אכפת יותר ממני? באמת. הם הילדים שלי, קודם, לפני שהיו ילדים שלך. אוקיי. אז צריך להבין שיש דין, אבל זה לא מספיק. וכך אנחנו קופצים לפסוק נ"ה. חמשת לשונות הגאולה. מסתיימות עם איזה לשון, עם איזה פועל, וידעתם. כי אני, השם, אלוקיכם. מה שאמרנו שוב, השיא של כל השיאים של כל השנה, זה תפילת נעילה, אנחנו רק מסיימים תפילת נעילה, אוטוטו תוקעים בשופר, ואז אומרים שבע פעמים. החזן אומר, השם הוא האלוקים, כולם, כל הבית כנסת חוזר, השם הוא האלוקים. סך הכל 14 פעם. חזן וקהל, השם הוא האלוקים. למה? להגיע למצב שאני רואה שהשם הוא האלוקים, שכל מה שנראה כמו דין, כמו עונש, כמו מענישים אותו, למה עושים לו את זה, זה לא הוגן וכן. הכל לטובה. הכל זה לטובה. הכל זה השם. נדמה לך שזה דין. זה לא דין. זה לא דין. כן, אנחנו יודעים, לפעמים כואב, אבל יש לבן אדם דלקת בשן, ואם לא יטפלו בסיפור, זה יכול לגרום להרעלת דם, והבן אדם ימות. אז נכון, זה לא כל כך נעים להוציא את השן, אבל אתה לא מרביץ לרופא מכות רצח כי הוא יחיב לך, כי אתה יודע, אתה עוד משלם לו על זה. ולא נוח לך, ולא נעים לך, והוא דוקר אותך, והוא קודח לך, וכן הלאה, ואתה עוד משלם לו, ואומר, תודה רבה. למה? כי אחר כך, אחרי שיורדת הנפיחות וכן הלאה, זה הרבה יותר טוב ממה שהיה. נכון? אז זה דין או רחמים? זה דין או רחמים? אתה אומר, ברוך השם שיש אנשים שמוכנים לעסוק במקצוע, אז אחרת מי היה מטפל לי בשיניים? כי אני בחיים לא הייתי מוכן. מוכן לקדוח לאנשים, צריך להיות פסיכופת, להיות מסוגל לקדוח לאנשים בשן, ואתה יודע כמה זה קשה. אוקיי? או שיש לך רחמנות כל כך, ואתה יודע, אם אני לא אעשה את זה, מי יעזור לבן אדם? מהשיניים הכל יכול להיגמר. אוקיי? סיפנון ה' ולקחת אתכם וידעתם כי אני השם אלוקיכם, מצווה זו היא הראשונה לכל המצוות. המצווה הראשונה לכל המצוות זה המצווה וידעתם כי אני השם אלוקיכם. השם או האלוקים זה המצווה הראשונה. למה מצווה הראשונה? התחלה הראשונה של כל המצוות. אם לא הבנת את זה, תשכח מזה, כל יתר המצוות לא התחלת אפילו. הוא לדעת את הקדוש ברוך הוא בבחינת כלל. יש פה ידיעה, ומה זה ידיעה? זה לא קראתי ספר, או קראתי באינטרנט. ידיעה, האדם ידע את חווה, ותער ותלד את קין. ידע מישון חיבור, זיווג. וידעת, ושאתה יודע, אתה מחובר. כשאתה מחובר, אתה מלא. אתה מחובר, יש לך כוח. כשאתה מחובר, תיקנת. כל הסיפור זה חיבור. כל הסיפור זה החיבור. אז קודם כל, צריך לדעת את הקדוש בו בבחינת כלל. שואל, מה הוא כלל? הוא משיב. הוא לדעת שיש מושל עליון שהוא אדון העולם. הוא ברא כל העולמות. שמיים וארץ וכל צבאם. וזהו כלל. מבחינת כלל. סוף הכל הוא בפרט, לדעת אותו בפרט. לא אומרים שאלוהים הוא בפרטים הקטנים? אז נכון שבן אדם לומד פילוסופיה, הוא הולך ולומד שיעורי קבלה, שיעורי אמונה, רמחל, דרך כל מיני ספרי דברים יפהפים, רבי נחמן, יש לא חסר כל כך הרבה, וואו, ברוך השם, ברוך השם, וכולי, ואז מי שעושה לו, בא. משהו לא קורה כמו שהוא רצה. והבן אדם יוצא מדעתו, בכעס, באשמות וכן הלאה. זה מה שאומר פה. מה זה מצווה? מצווה זה מישון לצוות. מה לצוות? את העולם ההוא, העליון, העולם הרוחני והעולם הגשמי. מה זה להיות רוחני? זה לא ללכת כל הזמן לכל מיני סמינרים שעושים שם סדנה כזאת וסדנה כזאת. אני לא נגד. אבל בן אדם שעושה את כל אלה, רק הוא חוזר הביתה, והוא לא מסוגל להיות בסבלנות עם סתם אנשים לא נעלים כמוהו, זה בדרך פרט. פה זה נופל, בפרטים הקטנים, עכשיו זה נופל. אם אתה באמת מאמין שהאור של הבורא נמצא בכל דבר, אז הוא גם נמצא במים שאתה שותה, באדם שמדבר אליך עכשיו, במקרה שקורה לך עכשיו, הכל ממנו. לכן אומרים, מקרה זאת להיות רקם השם. למה? למה? בוא נראה אותך במצב הנתון, מתנהג ומחבר במחשבה, בין זה שמלוא כל הארץ כבודו, והוא גם בפרט הקטן הזה. לא, בפרט הקטן הזה, בורא עולם בדיוק לקח חופשה. זה אני מבטיח לכם, זה אי צדק וזה וזה, לא, אני לא מסכים. אתה חייב, אומר הזוהר, להחזיק את זה בשני הקצוות. מה אי אפשר להחזיק את המקל בשני הקצוות? המקל הזה אתה חייב להחזיק בשני הקצוות. גם בכלל וגם בפרט נמצא האור של הבורא, היד ההשגחה בכל הפרטים האלה. וכלל הופעת הוא ראש וסוף, והם סוד זכר ונקבה. כלומר, הנותן והמקבל. כאחד, כל העניין זה לחבר. אם יש לך תפיסת עולם גאונית על הבריאה, על היצירה, על היופי של היקום, אתה לא מסוגל לראות את היופי של היקום בשכן הלא כל כך מלומד שלך. או באיזשהו מקרה קטן שלא נעים לך, הלכת למוסך, יש לך פנצ'ר וכן הלאה. ואתה לא רואה את היופי של היקום בזה, אז מה ראית? איפה עשית פה מצווה?
מה, יש הרבה אנשים עושים מצוות, הם עוזרים לזה, ועשית מצווה גדולה.
לא, לא עשית מצווה. מעשה טוב ומצווה, למדנו, זה לא בהכרח אותו דבר. שבן אדם עושה מעשה טוב, כי בא לו, כי נחמרו רחמיו, כי הוא רוצה להרגיש טוב, כי זה עושה לו טוב, וכן הלאה. יפה מאוד, אבל זה לא מצווה. מתי זה מצווה? שאתה עושה את זה כחלק מתיקון עולמה. שאתה מחבר את זה עם כך, שזה שאני עושה פה טוב ומתקן ועוזר, יש ביקום כולו יותר חיוביות. זה מצווה. ולכן אני עושה את זה. איפה הסכנה? אם אני לא עושה את זה כמצווה, סכנה עצומה. מה, כמה אנשים אנחנו מכירים, ולחלק מהם באופן מאוד אינטימי, שעושים מעשים טובים ועוזרים, שמה הבעיה? עוד לא נולד האדם שיגיד לך תודה כמו שאתה רוצה לשמוע. אז במוקדם ומאוחר אתה תתחיל להתרעם עליהם. ואז בא המשפט הזה, מה אני צריך לעזור לאנשים, אני פרייר? עדיף להיות רע, תראה אנשים רעים לא עוזרים לאף אחד, כולם משתחווים לפניהם עוזרים, נותנים להם כבוד. אני שאני עוזר לכולם ככה, זה התודה שאמרו לי, לא רוצה. אז כל הסיפור היה בעצם לא מעשה טוב, זה היה השקעה, לא ראית רווחים, עכשיו אתה זורק את ההשקעה לפח, ומרגיש מרומה. איזה מוסר השכל יש פה? היית בן אדם טוב, עכשיו נהיית בן אדם ממורמר. כמה טוב כבר ממורמרים יכולים לעשות? ומה זה? אתה עושה טוב לאנשים כי זו דרך לשפר את העולם, אתה מרגיש טוב כי שיפרתי את העולם עוד קצת. בן אדם אומר לך תודה, או לא אומר לך תודה, זה כבר לא... זה שולי. אני עשיתי את זה כדי להתחבר לעולם העליון. אומר ארי, אני עושה את זה כי על ידי זה אני מחבר את השמיים עם הארץ, את האור עם הכלי, ויש יותר אור, ויש אפקט הפרפר, אתה מגלה אור פה, זה משפיע, יש אדוות, מלך תדע איפה זה עכשיו משפיע, זה לא כל כך מעניין אותי. מצב כזה, אתה ממשיך לעשות מעשים טובים, כי זה מצווה. כי זה מחבר אותך למשמעות של משהו יותר גדול מהחיים הפרטיים שלך. זה כלל ופרט. מי שחי רק בפרטים, ומה אתה צריך את הסיפור של בורי העולם? תהיה סתם בן אדם טוב, כן? בוא נתחיל את הספירה לאחור, מתי יישבר לך? ותסנה את כל העולם, כי הם לא החזירו לך, כי... לא עובד. זה לא עובד ככה. כמה אנשים יש הם ממורמרים, ובתינה, זה כל מה שעשיתי כל החיים, ואיפה... אף אחד לא חייב לך כלום. וגם יש דין, עשית את זה בצורה לא נכונה, ולא היה מחובר למערכת, לא הייתה פה ידיעה, אדם ידע אתך ולא היה פה חיבור. אז הנה, אתה נשאר ריק, מיובש. מיובש. אתה לא מאמין בכלום, אתה ציני, תפל, וכן הלאה, וזה מה שקורה. שאין אמונה. אתה לא עומד בלחצים, אתה לא מסוגל, אתה לא יכול לבד. אתה חייב לחבר את התודעה לשמיים ולארץ. לכן ונמצא האדם בעולם הזה העוסק במצוות, שעסק בכלל ופרט, שם ראש וסוף של המצוות. אתה רוצה לעסוק במצוות? כלל ופרט. ונמצא האדם בעולם הזה שהוא כלל ופרט, כלומר שצריך להשתלם בשניהם. איזה מילה מדהימה, להשתלם. כל החיים זה השתלמות אחת גדולה. להשתלם בשניהם שהעולם הרוחני העליון, הכלל אצלך הוא מושלם, וגם הפרטים הם גם כן מושלמים. כל פרט ופרט, כל דבר ודבר שקורה בחיים, אתה אומר, זה היה לטובה. בסוף הכל מתחבר. לרקמה אחת גדולה ומושלמת. האם אני מחכה לראות את זה? לא, אני יודע שזה ככה. וידעתם. אתה רוצה להיות בן חורין? פה זה מתחיל. פה זה מתחיל! וידעתם כי אני השם אלוקיכם. גם שכואב לכם ולא נעים לכם ואתם מושפלים וכן הלאה וכן הלאה, כל לטובה. כל לטובה. ותיקון עולם הזה הוא כלל ופת, שהכלל הוא זה הפין, יהיה מיוחד בנוקבה שהוא פרט, שמתחברים ומתייחדים זה לזה, שאתה מסוגל לראות את מחשבת הבריאה הענקית, האינסופית, בתוך כל פרט ופרט שבמציאות. זה תחילת הכל לדעת שיש מושל ודיין בעולם, שהוא אדון כל העולמים, וברא את האדם מאפר, ונפח ואפיו נשמת חיים, שזהו בדרך כלל. כשיצאו ישראל ממצרים, לא היו יודעים את הקדוש ברוך הוא. הם יותר מה שנקרא, היו אנשים מאמינים. מה זאת אומרת אנשים מאמינים? שנוח לי, אני מאמין. נכון? נשון, I believe. בעברית, אמון, להאמין זה לא נוח לי. אמונה זה מישון אומנות, מישון השם, י' ק' ו' ק', א' ד' נ' י' זה הדין, העולם העליון, העולם התחתון, העולם הרוחני, העולם הגשמי, עכשיו אתה מחבר אותם לאחד. כשהם נהיים אחד, שמיים וארץ, שכר ונקבה, זה נהיה בגימטריה 91, אמן. זה אמונה. אמונה שאתה מחובר. וידעתם כי אני השם אלוקיכם ומוציא אתכם, ולולא המצווה הזאת לא ישראל נאמנים להשם. עכשיו אפשר להבין מה זה נאמנים. יש אנשים שהם נאמנים כי פשוט מפחדים לברוח, הם כאלה עבדים. הם כל כך סובלים, הם כל כך מוקים, והם עברו כזאת התעללות שהם גם לא מאמינים שמישהו ירצה אותם אי פעם. נכון? זה לא תסמונת כל מיני כאלה שלא... למה היא לא בורחת? למה הוא לא בורח? כי הבוס, או הבעל, או האישה, או מישהו שמתעלל, גורם להם לחשוב שהם כל כך חסרי חשיבות. תחשבי איזה טובה אני עושה לך, שאני מרשה לך להיות אצלי בבית, שאני נשוי לך. אתה מרגיש אפסות נוראית. זה נקרא נאמנות? זה לא נאמנות. זה פחד מהשינוי. פחד מלקחת אחריות. נאמנים פה זה בא במילה אמונה. אני נאמן כי אני מחובר, אני מלא בכוח. ולמה אני מחובר? מה שאמרנו בשבוע שעבר, אני מחובר, כל השמות שיורדים אלו מידותיו של הבורא, אבל הם יורדים בצורה של קו. שאדם יש לו אמן, יש לו קו, הוא מחובר לקו. הקו שמתחבר עד האינסוף. והקו הזה, זה השורש של המילה תקווה. תקווה זה לא אני מקווה. כלומר, מצידי שיהיה, לא יהיה. אני... מכירים את זה שאומרת, אני מקווה שזה יעבוד. סליחה, שילמתי לך, שכרתי אותך. מה זה אני מקווה שזה יעבוד? עכשיו אתה אומר לי את זה. למה לא אמרת לפני ששילמתי לך? מכירים את הבעל מקצוע? אני מקווה שזה יעבוד. הוא לא מתכוון במילה תקווה של יש לי ודאות מוחלטת כי חיברתי אותך לקו, אתה אונליין. אתה מחובר, זה יעבוד. אין אפשרות, זה ודאות מוחלטת. זה תקווה. תקווה זה עוצמה שאין כמותה. תקווה זה החיבור הזה, שאתה יודע שאתה הולך עם הקו הזה, אתה תגיע. לא עכשיו, אחר כך, מחר, מחרתיים. אם לא מחר, מחרתיים. וזה גם אמונה. שזה מבוסס, זה בנוי, זה חזק. זה יותר גבוה מידיעה. אתה פשוט הולך, זה יותר גבוה מידיעה, אתה הולך עם זה. כי אתה על הקו. יש לך קו. כשיצאו בני ישראל ממצרים, הם לא היה להם את זה. הם היו צריכים, זאת הייתה המצווה הראשונה. כי אם אין לך את זה, כל היתר, למה? למה זה טוב? אתה עובר דברים, אתה כועס, אתה מרגיש מושפל, רגשות אשמה. האם כל לחץ בונה? לא, יש לחץ שהורס. אם הלחץ מופעל בכיוון לא נכון, בצורה לא נכון, הלחץ הורס. מתי שאין אמונה, הלחץ הורס. בן אדם נשבר, ואז הוא צריך בסופו של דבר לשאת מן הכאב ולהילחם על זה. עד שהוא בסוף מוצא את האמונה. אבל לפני כן הוא נשבר ונשבר ונשבר עד שנמאס לו להתשבר. גם אחר כל אלו הניסים והגבורות שעשה להם הקדוש במצרים, לאחר שידעו מצווה זו בדרך כלל, נעשה להם ניסים וגבורות. כלומר, בלי הידיעה הזאת לא היו להם כל הניסים שהיו להם במצרים. מה, אין אנשים שקוראים להם ניסים? ואין בעל הנס מכיר בניסו. לא, זה היה במקרה. אתה לא רואה שזה נס? לא, זה היה במקרה. מה במקרה? מה הסיכוי שזה יקרה? כן, יש סיכוי אחד למיליון, אבל הנה, אני אחד למיליון. אם האדם אין לו את האמונה הזאת, הניסים לא יכולים לעזור לו. להפך. להפך. הם מעוררים עוד יותר את הספק. שלא. ולסוף 40 שנה שכבר השתדלו בכל המצוות שבתורה שלימד אותה משה, בין אלו שנוהגים בארץ, בין אלו שנוהגים בחוץ לארץ, אז לימד אותם בדרך פרט. ושכתוב, וידעת היום והשבות על לבביך, כי השם הוא האלוקים. זו ידיעה בדרך פרט. במילה הזו פרט, כמה סודות וסתרים יש בה. וכתוב הזה הוא, השם הוא האלוקים, אם כתוב זה שמקודם, דנבידעתם, כי אני השם אלוקיכם, הכל דבר אחד, אלא זהו בכלל, וזהו בפרט. זה בעצם כל המהות שלנו. שזה קיים, זה באדם צריך לעבוד כל חייו, את זה לעשות. כי מה אומר הזו? יש אנשים, לומדים תורה, מקיימים מצוות, אין להם את זה. ואז מה קורה יום אחד? קוראים דברים לא נעימים, והבן אדם מתחיל להשתולל. ריבונו של עולם, מה? אני עשיתי בשבילך את זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ואתה לא יכול להגן עליי מזה. אתה לא הבנת שום דבר. לא הבנת ולא ראית. הסיפור של רבי עקיבא, שמלמד אותנו הכל לטובה, ושסורקים את בשרו במסרקות ברזל, ביום האחרון של חייו. יום כיפור, באצטדיון בקיסריה. ובא אליו אותו תלמיד ואומר לו, רבי עקיבא, אתה, מה שעשית בעולם, זה תורה וזה שכרה? עונה לו רבי עקיבא, שתוק נחש, כל חיי חיכיתי לרגע הזה. אומר, אני מרגיש שאני אוהב את הבורא, מחובר אל הבורא, אבל היה לי ספק. אולי בגלל שאני מפורסם ועשיר וחכם ובריא, והכל, יש לי את כל מה שבן אדם יכול לייחל לו, מעבר לזה. ואני לא אוהב את הבורא, אני אוהב את מה שהוא נתן לי. אבל הנה, עכשיו הוא לקח לי את זה. אין לי פרסום, אלא כל הרומאים בזה זורקים עליי, פירות רקובים מקללים אותי וכו'. אין לי כוח, אני לא יכול אפילו לבקש שיפסיקו לענות אותי. אין לי נוח, כי עכשיו סורקים את בשרים מסריקות ברזל. אתה יודע מה? עכשיו עדיין יש בי את הקו הזה. אני עדיין יודע כי השם הוא האלוקים. אני יודע שהכל לטובה. עכשיו, אני שמח שאני יודע שלא רימיתי את עצמי. באותו רגע פרחה נשמתו בשמה ישראל השם אלוקינו השם אחד. כי באותו רגע סוף סוף הוא יצא מן הספק. אני יודע שזה אמיתי, אני לא עובד על עצמי. זה אמונה. זה תקווה. שאתה מחובר כך שהכאבים וכל הסחות הדעת של העולם מבחוץ לא מנתקים לך את הקו. זה תקווה. אם אפשר לנתק לך את הקו, זה לא היה תקווה. זה לא היה תקווה, זה היה איזה משהו, איזה הנחה, אני יודע, אני נדמה לי, אני מקווה, אולי. לא, זה לא עובד ככה. לא עובד ככה. זה, מתי אתה רואה איפה אתה נמצא? ברגעים הכי לא נוחים. אז אם עכשיו ברגעים האלה, אני מאבד את ההשתונות, אני נכנס לחרדות, ואני מחפש מי השם וכל הדברים האלה, אוקיי, עכשיו אתה מבין למה זה קרה? להראות לך ש... תשמע, מותק, יש לך עוד אמרה, חשבת שאתה בסדר, אתה לא. ותראה פה, איפה נפלת? שם עבודה. יש לך פה פנצ'ר, יש לך פה צליה, יש לך פה מכה בברך. תתקן את זה קודם, לפני שאתה ממשיך לרוץ קדימה. וזה בעצם כל הסיפור שלנו. עכשיו, אומר, עכשיו המכות יכולות לעזור. בן אדם שחוטף מכות, אומר הזוהר, ואין לו את זה, אז עם כל מכה הוא נהיה יותר ממורמר, יותר מוטש, יותר עייף. אין לו כוח להתמודד, נמאס לו. אז בשביל מה יעזרו לו המכות? אתם יכולות לעזור. שאתה מבין וקולט, אוקיי, הבנתי, הבנתי, בסדר, אני משחרר. משחרר את מה? את העבדות. מי מחזיק במי? הבעלים מחזיק את העבד, או שהעבד מחזיק את העבדות? ברגע שהעבד קם בבוקר יום אחד, והוא לא עבד של אף אחד, הוא פשוט תמצא את הדרך לצאת משם, כי הוא לא עבד של אף אחד. זה שהוא נשאר שם, זה מכיוון שהוא מסכים עם זה שהוא עבד. ולא משנה באיזה מסגרת. כשאתה מסכים שאתה לא עבד, אתה כבר נותן מה, אתה מקבל אחריות על כל המכות שאתה מקבל. וואו, למדתי מזה, למדתי מזה. אתה מסתכל על זה כעל ניסיון, כעל ניסיונות. משום משהו שמנסה אותי, מנסה אותי משום נס, להעלות אותי למעלה. אני לא כועס לא על זה ולא על זה ולא על זה ולא על זה. הכל היה לטובה. כי יש לי קו, יש לי אמונה. אוקיי, שבע המכות, שבע מדרגות, זה מתחיל עם דם, כי איך הלידה מתחילה? עם דם. וכן הלאה וכן הלאה. כל העניין יש משל שלם, אבל כל אחת מהמכות היא באה לילד את אותו קו, את אותה אמונה שחבויה בכל אחד מאיתנו. ברגע שהיא תתיילד, תצא לחוצה ותצא לאור. זהו, הגענו למה שנקרא ביאת המשיח. כל אחד בפני עצמו. תודה רבה, בהצלחה, ושבוע פורה לכולם.
תודה רבה, שבוע טוב.